עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על דפי אורז. אם חשבתם שמדובר במשהו בריא, תחשבו פעמיים, כי לא ממש. נדבר על פיטאיה, נדבר עם חקלאי שמגדל פיטאיה. אם עדיין לא שמעתם על פרי הדרקון שגדל גם בארץ זה הזמן, גם נשמע האם עדיף גרעיני דלעת או גרעיני חמנייה, תלוי מה אתם עדיפים, איך לשלב אותם כנשנוש, האם ייתכן שיתושים נמשכים אלינו יותר כי אכלנו משהו ומעדיף לאכול נגד יתושים. גם אני רוצה לספר לכם על המגנזיום, סוג המגנזיום שעוזר לזיכרון. אנחנו מכירים את המגנזיום נגד התכווצויות, אבל יש מגנזיום שהוא גם נגד התכווצויות, גם לשינה טובה, אבל גם עוזר לנו לבעיות זיכרון או לבעיות שליפת מילים. אני רוצה להסביר בעיקר עליו ולספר לכם על מחקר חדש, וגם יהיה לנו מתכון לקרקרים מהממים. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, שזה תמיד עדיף, ל-054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשלוח גם שם שאלות. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז אתם יודעים, כל מי שנכנס לרשתות בטוח נתקל במתכונים של דברים מדפי אורז. זה כאילו טרנד ששייך לעולם הבריאות, אבל אנחנו צריכים לשים לב ליתרונות וגם לחסרונות של דפי האורז. יש להם יתרונות, אבל אני חייבת שתדעו שזה לא מזון בריאות בכלל. והאם זה דיאטטי? גם כן, לא. אז קודם כל, זה נראה כזה שקוף, וזה נראה כזה כולו בריאות, כלילות, אסתטיקה, אבל דפי אורז, ממה הם עשויים ברוב המקרים? מקמח אורז לבן, שהוא מיוצר מהתחינה של גרגירי האורז, כן? אחרי שמוציאים את הקליפה ואת הנבט, כל הערך התזונתי בקליפה והנבט, הוציאו את הקליפה והנבט, אז נשאר גרגר אורז ללא ערך תזונתי בכלל, את זה תוכנים, ומזה עושים דפי אורז. עכשיו, חשוב לי להזכיר כבר שמזמן, ב-1800 כזה, הייתה איזו מחלה שקראו לה ברי, שהיא פגעה במערכת העצבים, גרמה לחולשה קשה, לבעיות לב, והיא נבעה מזה שאנשים התחילו לאכול אורז לבן. ואז איזה רופא התחיל לתת לאנשים שם אורז מלא ואוכל בריא וקטניות ובשר, ואנשים הבריאו, אבל אלה שלא, אפילו זה הגיע עד מקרים של מוות, כי באורז לבן אין שום ערך תזונתי. חשוב להגיד שבדפי אורז, כמו באורז לבן, יבש, יש מעל 330 קלוריות ב-100 גרם. אז אם דף אורז, כן, שוקל נניח בקוטר 24 ובמשקל של כ-10 גרם נגיד, אז יהיו בו 33 קלוריות, כמו פרוסת לחם קל. לא פחות, אפילו שהוא שקוף ושהוא דק, לדעתי הוא גם יהיה פחות מסביע מרוב שהוא שקוף ודק, אבל זה המצב. אין בו סיבים תזונתיים, אין בו מינרלים, אין בו ויטמינים, אין בו כלום. אם רוצים ערך תזונתי, אז אורז מלא, וגם ראיתי בחלק מהמקומות שיש דפי אורז מלא, וכמובן שיש להם עדיפות בריאותית. מה היתרונות בכל זאת של דפי אורז? אין בהם גלוטן, אז אפשר לעשות מהם בורקס ללא גלוטן למי שרגיש לגלוטן. אין בהם שומן בכלל, בניגוד לבצק קלים שעשיר בשומן טרנס רווי ולא בריא. אין בהם חומרים משמרים, כמו שיש בדפי פילו למשל, שהם גם כן בלי שומן אבל עתירים בחומרים משמרים. אז זה היתרונות של דפי האורז, אבל להגיד שזה דבר בריא זאת טעות. אם רוצים להפוך את המאכל של דפי האורז לבריא, אז אפשר לבחור במילואים של ירקות, להוסיף חלבון כמו טופו, עוף או דג או גבינות מסוימות או ביצים, לא לתגן אותם, אלא רק לאפות, ולהשתמש בהם בתבונה. אחד דף שווה אחד פרוסת לחם. אוקיי, עכשיו אני עוברת איתכם לפינת החקלאות שלנו. היום אני רוצה לדבר על פרי הדרקון, פיטאיה. אז אני לא יודעת אם ראיתם את זה, זה משהו יפהפה עם צבעים שאין כאלה פירות עם הצבעים האלה. מבחינת סוכר זה כמו כל הפירות, בערך 50 קלוריות ל-100 גרם, כ-5 גרם סיבים תזונתיים, הרבה מאוד ויטמין C, מגנזיום, ברזל, נוגדי חמצון שעוזרים גם למיקרוביום במעיים שלנו, גם להפחתת דלקות, גם לאיזון רמות הסוכר בדם. יש נוגדי חמצון מסוימים שם שעוזרים להפחית כולסטרול ונגד מחלות לב, ויש שם גם חומרים אנטי סרטניים לפי מחקרים, עוזרים להפחתת הסיכון לסוגי סרטן כמו הרמונית למשל. אני פעם דיברתי עם מטופלת שלי שהייתה מגדלת פיטאיה, והיא סיפרה לי שהם היו קמים ב-4 בבוקר ומברישים כל פרח לחוד כדי שיצמח מזה אחר כך פרי. אז אני רוצה לשאול את יואב שביט, מגדל פיטאיה, שיספר לנו קצת על פרי הדרקון המיוחד הזה. שלום יואב, אתה על הקו?
כן, מאיה, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, במטע.
עכשיו? חם קצת הייתי אומרת.
תמיד צריך לעבוד, אין מה לעשות. הצמחים לא מחכים לנו.
כן, תכלס, אפילו ההפך, הם צריכים יותר טיפולים כזה חם.
בטח.
תגיד, איפה אתה בארץ?
אנחנו יושבים במושב קדרון.
קרוב אליי ברחובות. כן, בכיף. אני אבוא בהחלט, כי זה נשמע לי סופר מעניין גם הדבר הזה. זה באמת מברישים שם כל פרח לחוד?
אז בהחלט, מאיה, את מוזמנת דבר ראשון לבוא בבקרים.
כן, ב-4 בבוקר אין סיכוי.
לא, הפרחים פתוחים עד אזור 10.
אוקיי.
כן, אבל הפיטאיה הוא צמח שבאמת דורש הפריה חיצונית. זאת אומרת, כן. זן אחד, גם שיש לו פרח עם אבקנים וצרקת, לא יכול להפרות עצמו, ולכן אנחנו חייבים להפרות אותו בצורה ידנית.
רק שנייה, אבל הרבה צמחים לא יכולים להפרות את עצמם, אז בשביל זה יש דבורים, אני יודעת מה כל מיני סוגים שחי.
נכון, אז ההבדל הגדול הוא שבפיטאיה הפרח נפתח לכמות מאוד מאוד מצומצמת של שעות.
אז לא לוקחים סיכון.
אי אפשר לקחת סיכון, כל פרח שנפתח, אם יצריך לראות את הפרח, ומי שמאזין ויכול לעשות גוגל על פרח פיטאיה, אתם תראו פרח בערך בגודל של כובע.
גדול?
עצום.
וואו. עצום,
אפשר להרביש אותו על הראש. ודבורה שנכנסת לתוך פרח כזה, כל כך מלא אבקנים, זה כמו שתיכנסי למסעדת יכול כפי יכולתך.
אז היא לא יוצאת.
היא לא תצא, היא לא תלך עכשיו לפרח ליד, לזן
השני. אבל רגע, אבל אחר כך הפרח נסגר, מה קורה לה?
לדבורה?
כן.
חוזרת לענייניה, חוזרת לכוורת.
מזל, כאילו שהיא תצא לפני שהפרח נסגר.
מקסימום נאכל דבורה.
אוי לא, דבורה בתוך הפרח, בתוך הפרי.
כן.
אהה.
לא, זה עוד לא יצא לי.
הבנתי. אז רגע, אז אוקיי, אז זה עמוס 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 באבקנים, אתם עוברים אחד אחד עם מברשת.
כן, אנחנו בעצם צריכים לקום לפני הדבורים, כי זה איזושהי תחרות מי מגיע ראשון.
אוקיי.
הדבורים מגיעות עם שחר, בעצם איך שהשמש זורחת, אז אנחנו צריכים להקדים אותם.
בלילה.
בלילה, כן. אנחנו עכשיו בתקופה, הפיטאיה פורחת מאזור תחילת יוני, סוף מאי, בחלקים מסוימים בארץ, ועד אוקטובר.
אוקיי.
אוקיי, אז יש לנו 4 חודשים באמת שהם עמוסים, שכל בוקר אנחנו קמים ב-4 בבוקר, וצריכים לתלכת ולהתחיל לשאוב אבקנים מתוך זנים מסוימים. אנחנו אוספים אותם בקופסאות ומתחילים להפרות זן אחד באבקנים של האחר.
זה נשמע לי לא כל כך כלכלי כל העניין הזה.
תלוי מי עושה את זה.
הבנתי.
זה מאוד תלוי מי עושה את זה, וגם אני לא יודע אם יצא לך להסתובב בשוק, אבל פיטאיה זה פרי בגלל כל העבודה הזאת, ואני ניגע לך בתשתיות, יש פה הרבה השקעה כלכלית, והפרי הוא יקר.
אוקיי, זה כאילו קונים לפי יחידה.
אנשים יקנו אותם לפי יחידה, בגלל שהמחירים לקילו הם מגיעים לאזור ה-60 שקלים.
טוב, שזה לא היום, לא כזה נדיר היום, כאילו. הרבה פעמים בתחילת העונה משלמים ככה על ענבים, על דודבנים, על כל מיני...
נכון, גם מנגואים.
כן, בדיוק.
כן, אבל טיפה שומרת על המחיר שלה, אבל אני מאמין שהציבור הישראלי יראה אותם כבר יותר בשווקים באזור ספטמבר, שבאמת יהיה עומס של פרי.
נגיד אם אני קונה, אבל אני יכולה לשמור את זה קצת יותר זמן אצלי בבית, או שאני חייבת לאכול את זה באופן מיידי?
אז יש לו חיים עדף יחסית קצרים, אבל לא עד כדי כך. זאת אומרת, את יכולה לשים אותו במקרר, לפחות יומיים שלושה, גם שהקליפה שלו מתחילה טיפה להשתקמק, הוא עדיין מאוד מאוד טעים בפנים, ואם אתה לא רוצה להראות את זה לאורחים, אז אתה שם להם את זה בשייק.
או בסלט, או מה, או לקשט, או
שאפשר
לחתוך את הקליפה ולחתוך לצורות כל מיני אולי.
נכון, יש פה... זה פרי שמלבד הערכים התזונתיים שלו, באמת שהוא בריא, הוא גם...
יפה.
הוא גם איזשהו סמל סטטוס, והוא גם מאוד יפה, ומוצפים אותו לשייקים, סלטים.
תגידו, המקור שלו זה מדרום אמריקה באמת, או מרכז אמריקה?
הוא ממרכז אמריקה, כן.
כן.
המקום שלו ממרכז אמריקה...
אז למה קורא איזה הדרקון, פרי הדרקון? דרקון זה כאילו יותר מזרח הרחוק הזה, נשמע לי.
נכון, אז... אני עשיתי מחקר כמוך לפני התוכנית, אבל אני רגיש שבאזור 1800 באמת הצרפתים הביאו את זה לאזור אינדו-צ'יינה, לאזור המזרח, ושם יותר תרבות של דרקונים, ואני מניח שמשם
בגלל צבעים, אני חושבת.
כן, טוב.
צבעים המרשימים, כן, שאין כאלה. דרך אגב, אתה יודע שצבעים זה תמיד בפירות, לא צבעי מרחל סינתטיים כמובן. צבעים טבעיים בפירות זה תמיד מעיד על סוג של נוגדי חמצון. והסגולים, אדומים, קדומים, יש להם כאילו הרבה תכונות אנטי-סרטניות באמת, כמו שזה נבדק בקטע של פיטאיה, וזה כאילו אחד הפירות עם הצבע הכי חזק, ולכן גם עם הכמות הפעילה ביותר של נוגדי חמצון, שזה בהחלט מומלץ. וגם טוב לסוכרתיים, אז בכלל טוב.
נכון.
כמה שוקל פרי ממוצע?
זה באזור בין ה-250 ל-300 גרם ממוצע.
טוב, אז אפשר לאכול פרי שלהם כנשנוש אם לא מתקמצנים על הכסף.
לגמרי, לגמרי. זה משהו ששמתי לב שילדים מאוד מאוד אוהבים את זה.
באמת? או?
מאוד, ילדים מתים על זה. הגרעיני והצבע, והבן שלי כל הפרצוף שלו סגול רוב הזמן.
וואלה. טוב, מהמם. אז אנחנו ממליצים לכולם ללכת לקנות עכשיו פיטאיה, נכון? זה עכשיו העונה הטובה.
עכשיו זה העונה, ושיא העונה המחירים ירדו באזור עוד שבועיים בערך, אתם כבר תראו את זה ממש בסופרים.
אוקיי, במחיר יותר נמוך גם אתה אומר.
זה יהיה במחיר יותר נמוך, היום זה נמכר יותר בשווקים...
מיוחדים.
כן.
בוטיקים כאלה בטח. יופי. תודה רבה רבה, יואב שביט, למדנו המון.
בבקשה.
תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. בפינת המיתוסים? כן.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם ייתכן שהיתושים נמשכים אליכם יותר בגלל התזונה שלכם? אז שימו לב, יש מחקרים כאלה שמראים שדווקא כן, שייתכן, זה לא כאילו מוכח חד משמעית, אבל הרי התושים נמשכים לריח גוף, ריח זהה, לקבוצות דם, וכל מה שאנחנו אוכלים משפיע על ריח הזהה, לא על קבוצות הדם כמובן, על ריח הגוף ועל ריח הזהה. אז מה מושך יתושים? לפי מחקר שהתפרסם בהערכון לאנטומולוגיה, זה כאילו של חרקים, אנטומולוגיה רפואית, אז הם הראו שצריך לאכול הרבה אשלגן, ואז יתושים נמשכים אליכם יותר. איפה יש אשלגן? שמשפיעה על הפרשת חומצה לקטית בזיה. איפה יש אשלגן? בבננות, בתפוחי אדמה למשל גם כן יש הרבה אשלגן. עכשיו, אם אוכלים לטענתם שום ובצל, זה משפיע על ריח הגוף שלנו בצורה שיתושים פחות אוהבים. גם האנשים שסביבנו פחות אוהבים, אבל גם יתושים פחות אוהבים. עכשיו, זה לא משפיע רק כאילו מתי שאנשים מרגישים, זה משפיע... להרבה זמן, להרבה שעות אחרי זה. כלומר, אם אתם רוצים לנסות, תחליפו את הבננות בדברים עם פחות אשלגן, כמו נגיד ענבים, או פיטאיה שדיברנו עכשיו. במקום תפוחי אדמה לאכול נגיד אורז מלא שדיברנו עליו קודם, שיש בו טיפה פחות אשלגן, ולאכול יותר שום ובצל, והכי חשוב לטענת המחקרים האלה, לשתות המון 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 המון, כי זה מדלל את הזיעה. דיברתי עם כמה אנשים שטוענים שהתושים לא באים אליהם אף פעם, הם באמת אומרים על עצמם שהם אוכלים הרבה שום ובצל, אז אולי זה נכון, אולי לא, אפשר לנסות, אני לא בטוחה אם זה עוזר, אבל זה המחקרים אומרים. אוקיי, ואנחנו נעבור לפינת מנשנשים סדרתיים, ואני רוצה לדבר איתכם על מה עדיף, גרעיני דלעת או גרעיני חמניה. מה דעתכם? קודם כל, אפשר פעם ככה, פעם ככה, זה ברור. אבל לכל אחד יש יתרונות אחרים. גרעיני חמניה הם עשירים הרבה יותר בויטמין E. ויטמין E הוא נוגד חמצון, חשוב לעור, לאלסטיות שלו לנגד קמטים, למערכת העצבים והלב. יש שם מגנזיום, אבל פחות מגרעיני דלעת. גרעיני דלעת הם פשוט שוברים סיעים באבץ ובמגנזיום. כך שאם אנחנו מעדיפים לקבל יותר ויטמין E, אז גרעיני חמניה מנצחים. אם אנחנו רוצים יותר מגנזיום ואבץ, גרעיני דלעת מנצחים, נראה לי, את כל המזונות. אבץ חשוב לפעילות תקינה של הפוריות של הגברים, לפעילות אנזימים לזיכרון, לתהליך ריפוי פצעים ונגד אקנה. איך אנחנו יכולים לדעת אם חסר לנו אבץ? אם יש לכם נקודות לבנות על הציפורניים למשל, או יותר אקנה על הפנים, או עייפות ועצבנות למשל, או שינויים בחוש הטעם והריח, כן, זה לא רק קורונה גורם לזה, זה גם חוסר באבץ. אז כמה לאכול בזמן דיאטה? 40 גרם זאת המנה. למה 40 גרם? ולא 20 גרם, כמו שאני אומרת, בשקדים ואגוזים אחרים, כי אנחנו שוקלים את זה עם הקליפה. אם תשקלו בלי קליפה, כן, זה 20 גרם, אבל בגלל שאנחנו שוקלים את הגרעינים עם הקליפה, מפצחים אותם וזורקים את הקליפה, אנחנו יכולים 40 גרם גרעיני דלעת או גרעיני חמניה, כנשנוש ותעסוקה מול הטלוויזיה. ומה אנחנו יכולים לראות בינתיים עד שאנחנו מפצחים גרעינים? את זה אנחנו רוצים לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, עורכת תוכן מוכשרת מאוד בעיניי. שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה העניינים?
בסדר גמור.
כן, יש לך סגנון עריכה שאני לפחות מזהה אותו בצורה מהממת.
תודה רבה.
אין עלייך, אין עלייך.
טוב, אני אצמיק פה, ובינתיים אני אספר שמצאנו לנו משהו מול הגרעינים.
מה?
אז ככה, יצא סרט חדש לאחרונה.
או.
שנקרא, הלילה תמיד מגיע.
בעברית?
בעברית, ובאנגלית, Night Always Come.
אז הסרט הוא באנגלית.
כן, סרט באנגלית. אני תמיד עם שני השמות, ככה
למי ש... למי שיש לו נטפליקס מישהו רואה בעברית, כן.
כן. כולם חוץ ממני כנראה, ובגדול באמת זה סרט מותחן כזה חדש, שככבת בו ונסה קירבי, שהיא גם הייתה מועמדת לאוסקר, וראינו אותה בעוד כמה דברים לאחרונה.
מי זאת? אני לא יודעת מי זאת.
זהו, ראיתי אותה בעוד איזשהו סרט ביהלום לא מלוצה, שהיו כל מיני דברים של נטפליקס שעלו עם כל מיני שמות מסתוריים כאלה, אז כן הייתה גם שם.
אוקיי.
היא לא מאוד מוכרת, אבל, ובעצם היא אמורה להיות שם בחורה שצריכה להציל את הבית שהיא גרה בו עם אחיה, שיש לו צרכים מיוחדים, ובאמת יש לה 12 שעות ו-$25,000 שהיא חייבת להשיג, והיא צריכה לעשות הכל בשביל לשמור על הבית. זאת אומרת, זה כאילו סוג של כזה מרוץ נגד הזמן.
אז כל הסרט זה 12 שעות.
כן, והיא אמורה להציל את עצמה, את אחיה, את הבית שלה, והכל לבד וכל האמצעים קשרים. מה שנקרא.
את יודעת שאני אוהבת את הסרטים האלה, זה מזכיר לי שראיתי סרט יותר ישן כנראה עם דקוטה ג'ונסון, שזה נקרא באנגלית דדי יו, נראה לי בעברית נהג מונית.
שמעתי עליו.
לא, תקשיבי, זה מרתק, זה כל הסרט, הוא נגיד שעה וחצי, אז שעה וחצי רואים שני אנשים מדברים בתוך המונית בלילה, הם תקועים בפקק, יש תאונת דרכים, כל מה שהם מדברים במונית בלילה זה כל הסרט, וכאילו הבן שלי אומר, לא אוהב אבוי, בחיים לא הייתי מסתכל על דבר כזה, אבל זה סופר מעניין, זה אחד הסרטים היותר טובים, כאילו, ותמיד כיף לראות את דקוטה ג'ונסון, יש שם עוד שחקן, טוב, שכחתי מי זה, אבל... כן, טוב, אני תכף אדבר על המגנזיום למוח, ששכחתי מזה, אבל בסדר.
קוטה ג'ונסון נהדרת, יצא לה עכשיו את מטריאליסט חדש בקולנוע, שהיא משחקת בכלל שדכנית, היא טובה בהכל.
כן, כן, היא נראית גם מצוין, והדינה כזאת, וכיף לראות אותה.
נהדרת. כן, ומסרט לסדרה, שהאמת שלא צפיתי בה עד לאחרונה, אבל באמת ככה קיבלנו את הבשורה הקשה על מותו של אלון אבוטבול, והחלטתי שאני רוצה לעקוב אחרי כל מיני תחנות חייו, חוץ ממה שכבר צפיתי, וזה הרמון, שזו סדרה שגם הייתה לנטפליקס. היא בעצם עוקבת אחרי, כמובן שהקשר מקרי בהחלט, אבל מבוססת על מה שאנחנו מכירים מסיפורי כתות מאוד מפורסמים, גם בארץ וגם באופן כללי, מבוססת על ספר שכתבה בחורה שיצאה מהכת של גואל רצון, ובאמת חוץ מזה שזה סיפור מאוד קשה, כן, יש שם שחקנים מדהימים, אלון אבוטבול כמובן, חן אמסלם ועוד רבים וטובים, ובעצם הסדרה מלווה את המאבק של שני הורים שמנסים
להוציא. זו סדרה? אוקיי.
כן, זו סדרה שהם בעצם שני הורים שמנסים להוציא את הבנות שלהם מאותה כת, ורואים כאילו את כל המחסומים הפסיכולוגיים ואת כמה זה משכנע להישאר בתוך המסגרת הזאת מצד אחד, מצד שני, איך נראה העולם שבחוץ בשביל האנשים שבפנים. אז זה גם מאוד מעניין.
איך קוראים זה עוד פעם?
הרמון.
הרמון, הרמון, אוקיי, מהמם.
כן, זה מעניין, והמשחק כמובן...
טוב, אז צריך לקנות מלא גרעינים.
המון, אני ארד עכשיו, כן, לא שניים.
טוב, תקני לי גם דפי אורז, כי עשיתי לעצמי חשק להכין משהו. בסדר, יופי. תודה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה. ויש לנו מאזינה על הקו. מאזין יש לנו על הקו.
הלו, הלו, הלו.
שלום, 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 שלום.
שלום, מה שלומך, מאיה?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, חמודה. תשמעי, מאיה, אני רציתי לשאול לגבי דפי אורז. יש כאלה דפי אורז בסמטי?
אני לא ראיתי, אבל אני בדקתי.
למה אני שואל? כי אמרו, אז אם אין, אבל לא.
לא, אבל לצורך העניין, מבחינה בריאותית זה לא משנה לך. עכשיו אני בדקתי, כי אני רוצה גם מחר בערב לעלות ניוזלטר בנושא דפי אורז, כאילו להרחיב קצת. אז בדקתי מאיזה סוג אורז מכינים את הדפי אורז. ואז אמרו שברוב המקרים זה אורז רגיל, ולפעמים משתמשים ביסמין או בבסמטי לצורך העניין הארומטי. עכשיו, מאחר, הערך התזונתי שגם את זה בדקתי, מאחר שבכל מקרה יהיה מדובר באורז לבן, אז ההבדל שם יהיה חסר משמעות התזניח לחלוטין, אם זה מאורז לבן או מאורז בסמטי. כאילו באופן כללי לאורז בסמטי תיאורטית יש לו אינדקס גליקמי טיפה יותר נמוך, אבל גם במקרה הזה יש עדיפות לבסמטי מלא, כך שאם זה דפי אורז מלא זה לא משנה לך ממה הם עשויים, ואם זה דפי אורז לבן הם גרועים, שוב לא משנה ממה הם עשויים.
לא, תראי, מסתובבת איזה, אני לא יודע אם אגדה או לא, שאורז בסמטי הוא מכיל את כל המרכיבים כמו אורז מלא.
לא, יש אורז בסמטי, תקשיב שנייה.
מדד הגליקמי.
יש אורז בסמטי מלא, שהוא מצוין. יש אורז בסמטי לבן, שיש לו יתרון קטן לעומת אורז אחר, שהוא לא בסמטי, שיש לו אינדקס גליקמי טיפה יותר נמוך, אבל בזה מסתכם היתרון שלו, אין לו ויטמינים, אין לו מינרלים, אין לו סיבים, אין לו כלום.
אז
שיהיה ברור שאם אתה אוכל אורז לבן, אין לך שום יתרון כלום.
גם אם הוא בסמטי.
גם אם הוא בסמטי. יש לזה טיפה אינדקס גליקמי נמוך יותר, כן.
לא, לא, לא.
אבל בוא נגיד שאם היית טרום סוכרתי, אז הייתי אומר לך, אל תאכל אורז לבן, תאכל אורז מלא. ואז אתה תגיד לי, אוקיי, אבל יש שמועה שאומרת שבאורז מלא יש ארסן או איזה כדברים אחרים.
לא, לא,
אז יופי, אני שמחה שאתה כבר לא מתייחס לזה.
עכשיו, אם כבר אני שואל, אז מה לגבי פרחיות אורז?
או, וואו, שאלה מצוינת. אז ברוב המקרים, שאני ראיתי, בוא נגיד ככה, אני ראיתי בכל המקרים, אבל אני לא ראיתי כנראה את כל המוצרים בעולם, ולכן אני אגיד ברוב המקרים, פרחיות יהיו עשויות מאורז מלא, וזה מצוין. הרכיבים של הפריחיות, בניגוד לסוגי קרקרים אחרים, שיש בהם רשימת רכיבים יותר ארוכה, פה הרכיבים זה אורז מלא, פסיק, מלח, שזה בכמות קטנה של מלח, וזהו. לפעמים גם אין מלח דרך אגב. ולכן פריחיות אורז... סליחה, קטעתי אותך.
לפעמים בסופר אתה רואה לפני שם, בסופר אתה רואה שם פטריות אורז ביחד עם קינוע כאלה.
נכון, אבל רגע, רק רגע. עכשיו, אני אוהבת את הפרחיות האלה בגלל רשימת הרכיבים הקצרה, ובגלל שזה עשוי מאורז מלא ולא מאורז לבן.
כן.
יש גם עם קינוע, יש רק מקוסמת, יש עם קוסמת ואורז, יש עם קוסמת וקינוע, יש עם קצח ולא יודעת מה, בכל מיני תבלינים אחרים, עם פשטן וצ'יה ועם מה שאתה רוצה, שזה מצוין. רק לשים לב לדבר אחד כשמדובר בפרחיות, וזה שהן כאילו נחשבות לאוכל דיאטטי, כי ביחידה יש איזה 20 קלוריות, 30 קלוריות וזהו. אבל צריך לשים לב שגם פה, כמו בדפי אורז, אם מסתכלים ל-100 גרם, אתה רואה שזה 360 קלוריות, שזה כפול מהקלוריות של לחם. אז איך זה יכול להיות שביחידה אחת יש קצת קלוריות? כי היא מלאה באוויר. זה הכל שום המנופח ותפוח, ואם משהו לא שוקל הרבה, אז גם לא יהיה לו קלוריות. זה כמו שאני אשאל אותך, כמה קלוריות יש ביחידה אחת של במבה? אז תגיד לי שתי קלוריות, זה דיאטטי? לא. פשוט אתה מסתכל על אחד, אז אתה רואה שזה קצת. אותו דבר, דיאטטי פריחיות? לא. אחד לא שוקל הרבה, בגלל זה יש לו קצת. עכשיו, מבחינת סובה, שנייה רגע רגע, סובה של פריחיות הוא חצי מאשר של לחם, כי אתה בעצם אוכל אוויר ומאוויר לא...
נכון, על זה אני שואל, על זה אני שואל, כי בואי, שאלה אחרונה, אתה לוקח צלחת אורז, נגיד צלחת, כן? לא יודע, במסעדה או במשהו, שם לך קצת אורז או בחתונה, אתה לוקח קצת כמה כפות של אורז. מה השווה ערך שלו מבחינת כמה פרחיות אורז זה... שאתה לוקח כמה כפות כאלה של אורז.
אז אני, כמה זה עניין מאוד יחסי, אני יכולה להגיד לך, לא על כף הגשה, כף שאוכלים בבית, כף כזאת שאתה אוכל את המרה, כף קטנה
כן,
כזאת,
כן, כן, כן.
אחת כזאת שטוחה שווה פריחית אורז.
וואלה.
אם שמת על הצלחת כאלה 10 נגיד, שתי כפות הגשה זה בערך 10 כאלה כפות נגיד, אז שמת כמו 10 פריחיות, כמו לכל חבילה כזאת.
כן, אבל לא אוכלים 10 כפות, אני יודע כמה אוכלים 5.
אוכלים יותר, יש כאלה, תתפייח.
יש כאלה שאוכלים יותר.
ברור, מה? מעמיסים, למה לא
זה? אחד, זה כף כזאת, זה שווה ערך לפרחית אחת.
כף אחת קטנה, כמו שאוכלים איתה בבית, שטוחה, שווה פרחית, אבל, וזה גם, סלש, שווה פרוסת לחם כאן.
יופי.
יופי.
מאיה, תודה רבה, מותק.
תודה רבה, מותק. תודה רבה, שבת שלום. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה. תודה למאירה שהלצה אותי, ותודה לך מראש.
תודה לך.
ככה, אני התחלתי לסבול מאוסטאופורוזי, וקיבלתי ריבון. ריבון זה רציפות העצם.
אוקיי.
Okay. בגלל שאני אמורה לעבור טיפולי שיניים, שזה השתלת עצם ושתלים, עליי להפסיק את הריבון. בתקופה של בערך, אני יודע, זה יהיה כמעט שנה.
מה את אומרת?
גם יש תחליפים, כן.
קודם כל, זו שאלה שהיית צריכה לשאול את הרופא, אם את מתעניינת לגבי תרופות. אם את מתעניינת לגבי הורדת קולסטרול מבחינה בריאותית...
זה לא קולסטרול, זה צפיפות עצם.
אה, צפיפות עצם, סליחה, סליחה, סליחה.
כן, כן.
נכון.
צפיפות עצם, זאת אומרת, אני צריכה מילואים של סידן.
מה זה מילואים?
תוספת, מה זה הריבון? ריבון זה...
אני אבדוק.
צפיפות עצם.
את לוקחת בעצם תוסף של סידן? לא.
זה נקרא ריבון. זה, לא יודעת אם זה תוסף, זה כאלה שסובלים מאוסטאופורוזית, נותנים את זה ל...
תראה, אני לא מכירה את ה... אני לא מכירה את התוסף הזה. אם זה תרופה, אני לא יודעת באמת, אני צריך לבדוק את זה. אם זה תוסף סידן, אז אני לא יודעת למה אמרו לך להפסיק אותו. אני לא יודעת מה הסיבה שאמרו לך להפסיק את הסידן. אם זה פשוט כי אסור לאכול סידן, אז...
לא, לא. התרופה הספציפית הזאת כאילו פוגעת בעצם בתהליך עצמו.
אני לא מצליחה להבין. את לוקחת את התרופה בשביל שזה ישמור לך על מסת עצם וזה פוגע בעצם?
כן, ככה.
איך זה יכול להיות שאת לוקחת תרופה בשביל לשמור על העצם והיא בעצם פוגעת בעצם?
לא, אם לך השתגלת עצם, אז יכול לפגוע.
אני לא, תקשיבי, אני קצת הסתבכתי פה, אני לא רוצה לענות לך על דברים שאני לא מבינה בהם ולא שמעתי על התרופה הזאת, אני מציעה שתתקשרי על זה בשעה הקרובה לפרופסור קרס, אני יכולה להגיד לך על סידן בתזונה וזהו, בסדר? בלי להתייחס לתרופה ובלי להתייחס למה שאמרו לך להפסיק, כי אני לא יודעת, לא נשמע לי הגיוני, משהו פה לא ברור לי.
אז מה בעיקר? אני יודעת, טופו, סרדיני, מה עוד, שקטים.
למה את הולכת לכיוון הזה, את לא אוכלת מוצרי חלב? רוב הסידן הוא במוצרי חלב.
אני יודעת.
במקום הראשון יש לך, אם את רוצה לא להרבות במוצרי חלב, את יכולה להגיע לכמעט כל הכמות סידן שאת צריכה, בשלוש כפות ריקוטה, שיש בה בשלוש כפות 600 מיליגרם, מתוך האלף שאת צריכה נניח, ובפרוסת גבינה צהובה שיש בה עוד כ-300 מיליגרם של סידן.
באחוזי שומן.
אם תקחי את הפחות שומן, יהיה לך שם טיפה יותר סידן, אבל אם את לא אוהבת את זה, את יכולה גם את האחוז שומן גבוה, יש בה המון 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 סידן גם.
אוקיי, וזה לא פוגע בכולסטרול?
לא.
אוקיי, אז...
אבל אני לגבי התרופה, אין לי מושג, אני לא רוצה להתערב, אין לי מושג מה זה, אני לא מוצאת את זה, אני לא יודעת כנראה איך כותבים את זה, אני לא מצליחה להבין למה נותנים תרופה לבניית עצם שאומרים לך שהיא פוגעת בעצם, זה נשמע לי לא הגיוני פה משהו פשוט.
לא, לא, בתהליך של ה...
כן, אני מבינה, אני לא מצליחה להבין את זה, אז אני לא מתערבת.
אבל כדאי לבדוק.
כן, 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 אני לא יכולה, אני לא רוצה להתייחס למשהו שאני לא מבינה בו. בסדר?
ריקוטה בגבינה
צהובה
בסרדינים
וסידן? כן, בסרדינים, בגלל שאוכלים אותם עם העצמות, שהן כאילו מתמוססות. אז יש המון 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 סידן גם, רק לשים לב, יש סרדינים בשמן, ויש למצוא גם בחלק מהסופרים, לא בכולם, גם סרדינים במים. בשמן יהיה לך שם יותר ויטמין D, אבל במים יהיה לך הרבה פחות קלוריות, אם יש איזה בעיה של משקל.
לא, לא, אין בעיה של קלוריות.
אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי.
אז סרדינים זה מצוין. שקדים, טחינה גולמית מלאה. טופו כמו שאת אמרת, חלב סויה כמו שאת אמרת, אבל העיקריים יהיו בסוף בריקוטה במקום הראשון, ובגבינה צהובה שניהם הכי הרבה סידן מכל המאכלים.
אוקיי.
אם את יכולה לשלב בכמות הזאת, שאת אמרת.
בסויה ושיבולת זה אותו דבר?
לא, בסויה היא... יכול להיות שיש מוצרים של משקי שיבולת שמואשרים בסידן, אבל אם זה לא מואשר, אז בסויה זה מופיע שם באופן טבעי, כמו בחלב פרה.
ואין מגבלה של סויה?
לא, זה מיתוס מ-1970. פעם חשבו, היום יודעים שכבר זה הפוך בדיוק, יש המלצה לשלב סויה כל יום. יופי.
אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום כל טוב, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, אני?
כן, כן.
מצוין, מאיה, יש לי שאלה לגבי רסק עגבניות ושאלה לגבי חומוס.
אוקיי.
האם אין בעיה בלאכול כל יום בערך 100 גרם של רסק עגבניות?
למה שתהיה בעיה?
אולי, אני לא יודע, אולי כמות של ליקופן, כמות של חמיצות, אולי זה יותר מדי?
לא, פתאום, אתה יכול לאכול הרבה יותר מזה גם אם אתה רוצה.
אוקיי.
לא רק רסק, בקטע של נגיד עגבניות בפני עצמן, אין הגבלה, תאכל כמה שאתה רוצה. זה באמת עשיר מאוד בליקופן, בסיבים תזונתיים, בוויטמין C, בהרבה יתרונות בריאותיים נוספים. קורה לי שאני אוכלת 2 קילו לפעמים מעגבניות שרי במשך היום ביום אחד, לפעמים יותר. רסק עגבניות זה פשוט יותר מרוכז טיפה, ואז גם בגלל הבישול, הליקופן זמין יותר ונספג יותר לגוף. אני לא ראיתי שום מקום עם הגבלה של מקסימום ליקופן, ב-100 גרם גם, אני לא חושבת שאתה מגיע לאיזושהי כמות מזיקה, ואתה יכול לאכול גם יותר מזה אם אתה רוצה, ואין עם זה שום בעיה. עכשיו, רסק עגבניות בקופסאות, או בקופסאות שימורים, או בפלסטיק האלה, אין בהם חומרים משמרים, בדרך כלל אין בהם שום דבר חוץ מרסק עגבניות, ולפעמים טיפונת מלח, גם כן בכמות מאוד קטנה, אני לא רואה עם זה שום בעיה, ההפך הגמור.
את אמרת לבשל, אבל אני לא מבשל את זה, זה בסדר לאכול את זה, לא מבושל?
זה מגיע, לא, התכוונתי אחרי שמבשלים עגבניות ומכינים מהם את הרסק, אז הליקופן יותר זמין, אתה יכול לבשל בבית או שאתה יכול לקנות את הרסק מוכן, בכל מקרה הליקופן יספק לך יותר טוב מהרסק, בהשוואה לעגבניות הטריות.
עגבניות. בסדר, עכשיו אני רציתי לשאול לגבי חומוס, אני חשבתי לאכול כל יום איזה משהו כמו 100 גרם חומוס, וכשאני הולך להסתכל על הערכים התזונתיים, אז הכל נראה מעולה, אבל אז אני מגיע אל המנגן, ואני רואה ש...
איפה אתה מסתכל? איפה כתוב לך המנגן?
יש אתרים שמראים את ה...
הבנתי, עכשיו רק שאתה מדבר על גרגירי חומוס, או על סלט חומוס?
כן, על גרגיר... לא, על גרגירי חומוס, כן.
אוקיי, ואתה מסתכל על 100 גרם יבש כנראה. אתה, אחרי שאתה מבשל את זה ומדפיח את זה, אתה צריך לחלק כל מה שאתה רואה שם בשלוש. כי אחרי שזה תפח עם המים, ואחרי שאתה כאילו עושה על זה את כל התהליכים, אז גם אין לזה 360 קלוריות כמו שכתוב לך, יש שם 120 קלוריות ל-100 גרם. כאילו, הכל תחלק לשלוש. עכשיו, בזמן הבישול גם חלק גדול... מהגרגירים?
כן.
כן.
אז לחלק לשלוש...
כן, האתרים האלה צריך ללמוד להסתכל על מה הם מפרטים. האם אתה מסתכל על גרגירי חומוס ככה, בפני עצמם?
כן, כתוב צ'יקפיז. צ'יקפיז זה הגרגירים עצמם, אני מתאר לי.
אתה גם מסתכל באתרים של חול, כי זה לא תמיד בכך כמו בארץ.
כן, זה אתרים של חול, אני לא
כל כך... אז תקשיב, מה שקורה, יש גם בישראל, אסור לי להגיד את השמות של האתרים, כי מפעילים שם פרסומות בכל מקרה, אבל יש טבלאות של משרד הבריאות הישראלי, שהן לא כל כך מעודכנות האמת, אולי 20-30 שנה, אבל שבדקו בארץ. עכשיו, מה ההבדל? שהחקלאות בארץ היא טיפה שונה מאשר בחול, וכשאתה קונה איזה ירק או קטנית או משהו שגדל בחול, יכול להיות שיש שם ערך שונה של מגנזיום או אשלגן או מנגן שמשום מה אתה מסתכל עליו או כל מיני כאלה, בגלל שהקרקע שונה, בגלל שהמים של השקיה שונים וכו'. אז עדיף להסתכל על אתרים שבדקו בישראל מה קורה, זה קודם כל. דבר שני, שאתה מסתכל על צ'יק פי זה כל דבר אחר, שזה יכול להיות אולי אפילו אפונה, לא? אבל נגיד, אם אתה מסתכל, אתה צריך לראות אם אתה מסתכל ל-100 גרם יבש, או ל-100 גרם מוכן אחרי בישול והתפחה של כל הלילה שזה ספח מים. לקחת בחשבון שברגע שאתה מבשל משהו במים, ואתה לא משתמש במים כמו שבמרק אתה אוכל את זה יחד עם המים. נגיד אם אתה מבשל קרובית או את זה או משהו, אתה מבשל במים ושופך את המים, אתה מפסיד חלק גדול מהמינרלים. כי המינרלים עוברים למים בזמן הבישול. אז גם פה אין לך מה להתייחס, לא למנגן, לא להשלגן, לא לכל הדברים האלה, כי זה לא מה שאתה מקבל.
אז גם כשקונים סלט חומוס מוכן, זה בעצם אחרי הבישול שהם עושים...
סלט חומוס זה שונה, כי הם שמים שם טחינה ושמן מסוים שלא גלים לנו תמיד איזה שמן, ומלח, ותבלינים, ועוד איזה כל מיני דברים, ופה הערך הבריאותי הוא עלול להיות יותר נמוך בגלל כל התוספות האלה. אז פה זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל כשאתה מסתכל על גרגירי חומוס, אז להסתכל על מה, על מה אתה בודק. מה אתה בודק? אם זה מבושל ואחרי התפחה, או אם זה יבש, וכשזה מבושל ואחרי התפחה, רק תיקח בחשבון שאם נגיד אתה עשית את זה בבית, לקחת, התפחת, בישלת, שקלת, ואתה מוצא את הערכים למבושל, יש שם פחות מינרלי ממה שנדמה לך, כי חלק עבר למים ששפחת אחרי הבישול.
הבנתי, אז אין מה לפחד לאכול כל יום 100 גרם חומוס.
בטח שאין מה לפחד.
אין מה, כי מה שראיתי שם זה לא אוהב, הבנתי.
אתה שואל אותי על דברים בריאים.
אני יודע, אבל פשוט הכמות שראיתי שם...
לא.
היה 900
תקשיב, אחוז. תקשיב, אני אגיד לך מה נחמד במה שאתה שואל. אתה מתייחס לדברים שהם סופר בריאים, רסק עגבניות, גרגירי חומוס. תחשוב על אנשים שאוכלים 100 גרם ופלים. שזה לא בעיה.
אוקיי.
ולא שואלים אותי מה דעתי על ה-100 גרם, כן. אין לך מה לפחד, אתה אוכל
דברים. אני לא שם, אני באוכל הבריא, ובתוך האוכל הבריא אני רוצה כבר להתחיל יותר לדקדק.
לא, אבל אל תדקדק, כי זה נראה לי התעסקות מיותרת, זה השקעת אנרגיה שמכניסה אותך לסטרס במקום הפוך. אתה צריך להיות גאה בעצמך שאתה אוכל כאלה דברים מצוינים. ולא להסתכל על הטבלאות האלה. ולא לעשות את החישובים אליהם, הם אלה לא ייצאו לך מדויקים. תשקיע באוכל הטבעי, הבריא כמו שאתה עושה, בסדר?
אוקיי, יופי.
תודה רבה. מה עכשיו, פרסומות? עוד מאזינה קודם, עוד מאזינה, שלום.
שלום, אלושקה, אני אוהב לשמוע אותך, להקשיב לך.
תודה רבה.
מאיה, תראי, אני בגיל מבוגר, אני בת 84.
כן.
עכשיו אני רוצה לדעת, כמה כמות של חלבון אני צריכה יום-יום?
את עושה ספורט?
חלבון.
כן, את עושה פעילות גופנית כלשהי?
אני רוצה לדעת, כאילו אם זה חשוב לי שיהיה לי החלבון,
כן.
בגלל שהגיש לי כבר מבוגר, אולי אני לא צריכה את החלבון.
תקשיבי, קודם כל, את צריכה חלבון, אני מבינה מה את שואלת, את אומרת, אוקיי, אני לא עושה ריצות וחדר כושר וזה
נכון,
וזה.
נכון, אני עושה ספורט.
אבל החלבון שם. הוא לא דרוש רק לשרירים, החלבון דרוש לדברים ממש חשובים, למשל, למערכת החיסונית שלך. אם את לא תוכלי מספיק, אז מערכת החיסון לא יהיה לה ממה להיבנות, הגוף צריך את זה בשביל זה. לעצמות, לעצמות, העצמות בנויות מחלבון, לא רק מסידן, צריך חלבון גם לעצמות. את צריכה לשיער, שלא יהיה לך נשירת שיער. אז יש מינימום חלבון שאת צריכה, את יכולה להגיד לי בערך, בערך.
בואי אני אגיד לך.
לא, לא, תגידי לי בערך כמה את שוקלת.
אני שוקלת, אני ירדתי, הייתי שקלתי 65, אבל תוך שנה אני 60 עכשיו.
אוקיי.
והגובה שלי רק מטר ואולי 50 ומשהו.
הבנתי.
ירדתי גם בגובה.
את אוכלת איזה ביצה כל יום?
אז הנה, אני רוצה להגיד לך, אני אוכלת בבוקר פרוסה של גבינה צהובה עם חמאה.
כן.
סנדוויץ', אני לוקחת לעבודה, כי אני עובדת.
מהממת.
בתשע, כן. ולפני שאני יוצאת מהבית ברבע לשש בערך, אני אוכלת כף מלאה קדושה של גבינה 28%.
אוקיי.
וגם הגבינה הצהובה 28%, אם זה חשוב.
בסדר, אוקיי.
ועכשיו יש לי עוד שאלה לגבי סידן.
רגע, לא סיימת לספר למה את אוכלת.
אוקיי. זהו, ביצה לא יום יום, באמת.
ועוף, דג, משהו.
איך?
עוף או דג?
פעמיים בשבוע.
ושאר השבוע מה?
בשר, פעמיים בשבוע אני אוכל.
מצוין, ואוקיי, אז נראה לי שאת מגיעה למספיק חלבון.
הבנתי. אז כמה יש בפרוסת גבינה צהובה?
6 גרם. שישה בערך גרם.
מעולה.
ובעוף או דג בערך 40 גרם במנה נורמלית.
אז אני צריכה בערך 60 גרם של חלבון כל יום?
בערך נגיד 50 גרם, ואת מגיעה לכמות הזאת.
אז אפשר עוד שאלה קטנה, אז מה היה?
כן, קטנה, כן.
הסידן, אמרו לי שאסור, אני לוקחת כל יום קפסולה של סידן, הרבה שנים בגלל הברכיים שלי, את יודעת, כמו כולם, הפיטוס ופרוזס הזה, מה שקוראים לזה.
טוב.
אז אני לוקחת קפסולה בבוקר.
כן.
ואמרו לי שאסור לקחת אם אני אוכל דברי חלב, זה נכון?
אני אגיד לך למה. יש משמעות לפיזור של הסידן במשך היום כדי שזה ייספג יותר טוב.
כן.
כי תחשבי שנגיד יש מקום, נגיד, סתם אני אומרת, ל-300 מיליגרם שיספגו. אז אם את לוקחת פרוסה גבינה צהובה ויש שם 300 מיליגרם, אז הכל נספג. אבל אם את לוקחת גבינה צהובה וכדור באותו זמן, ויש לך פתאום ביחד 1,000, אז חלק לא יספג, יספג 300 והשאר הוא יוצא החוצה. אז צריך לפזר את זה בשביל להגדיל את הספיגה.
לא, הגבינה צהובה אני אוכלת ב-9. אבל הכדור של הסידן לוקחת ב-5:30 בבוקר.
זה לא נקרא ביחד, זה בסדר גמור.
לא, כי אני אוכלת באותו זמן שאני לוקחת סידן, כף של גבינה שמנה.
אבל בגבינת שמנת כמעט אין סידן, אז זה בסדר גמור.
אז אני מודה לך, מאמי, הרבה בריאות. תודה
לך. תודה, בריאות גם לך, תודה רבה. טוב, יש לנו הפסקה ממש ממש קצרה, אבל אחריה אני אספר לכם על סוג המגנזיום שלפי מחקרים הוא משפר זיכרון, עוזר לנו בבעיות שליפת מילים. יש רק סוג אחד של מגנזיום כזה שאני רוצה לספר לכם עליו, אז אל תלכו לשום מקום, דקה וחצי. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על המגנזיום, סוג המגנזיום שעוזר לנו לבעיות זיכרון ושליפת מילים. אז קודם כל, אתם לא צריכים לרשום את זה, ואני מבטיחה שאני אעלה השבוע פוסט רשום עם השם של המגנזיום הזה. אני לא מעלה לינקים לחנויות או לחברות או לרכישה או לכאלה, אני לא רוצה, לא יכולה לעשות את זה, אבל השם של המגנזיום זה מספיק, אתם תמצאו את זה ממש בקלות. ולפני שאני אדבר על סוג המגנזיום הזה, אני רוצה להגיד לכם, אנשים אמרו לי, שכתבתי, שהם קראו שכתבתי שיש 3 סוגי מגנזיום. אין 3 סוגי מגנזיום, יש איזה 40, 50, 60 אולי יותר סוגי מגנזיום. אני חילקתי אותם ל3 קטגוריות. סוג אחד שזה כל הסוגים של מגנזיום אוקסיד שהוא נגד עצירות, אחר כך מלא מלא סוגים שהם עוזרים לנו נגד התכווצויות, ויש רק סוג אחד שעוזר לנו לזיכרון. עשו המון שנים, יותר מ-10 שנים, מחקרים בבעלי חיים, ויצאו עכשיו בשנתיים, 3 אחרונות, מחקרים גם בבני אדם. והסוג הזה נקרא מגנזיום טריאונט. המגנזיום הזה, טריאונט, לא שום מילה דומה, לא תאורת כלום, טריאונט. הסוג הזה של המגנזיום, לפי המחקרים, הוא היחיד שיכול לעבור את המחסום של המוח, ולהשפיע טוב על הזיכרון ועל התפקוד הקוגניטיבי, ולעזור לנו בבעיות של שליפת מילים. היה מחקר שכלל מעל 100 אנשים מבוגרים, שחולקו לכאלה שקיבלו את התוסף הזה במשך חודש, וכאלה שקיבלו משהו שנראה כמו תוסף, אבל לא היה בו כלום. אלה, והם עברו מבחנים כאלה של זיכרון. אלה שקיבלו את התוסף, הראו עלייה של 13% במבחני זיכרון. אני חייבת להגיד לכם, שאני ניסיתי את זה, ולערכתי, אני מרגישה שיפור. אני לא אגיד שאני זוכרת כמו בגיל 20, כל פעם שאני רואה שחקן ואני רוצה להיזכר בשם, לפעמים לוקח לי טיפה זמן, אבל הרבה פחות מפריע לי מכל הבעיות הזיכרון שהיו לי לאחרונה. אז לדעתי זה עוזר. מגנזיום טריאונט, היו עוד מחקרים שהראו שזה גם עוזר לשינה, ושינה טובה עזרה אחר כך לתחושת ערנות ושיפור בפרודוקטיביות למחרת. מגנזיום נמצא גם ב אוכל כמו אגוזים, שקדים, קשיו, ברזיל, גרעינים שדיברנו עליהם קודם, בקטניות, שדיברנו גם כן קודם מזין שאל, גם בירקות כמו טרד, מנגול, קייל ובננה, אבוקדו ושוקולד אפילו מריר וקקאו. אבל חשוב להגיד שאין לנו מה לבדוק בטבלאות כמה יש. לא רשום לנו על המוצרים האלה, אבל גם אין לנו מה לבדוק. כי משקיעים בחלק מהמקומות בארץ במים מותפלים, יש ירידה באיכות הקרקע, הצמחים סופגים פחות. אז לא להסתמך על זה. אם אתם מרגישים התכווצויות, יכול להיות שחסר לכם, אם אתם מרגישים בעיות זיכרון, אפשר, אם אתם תרצו לנסות את זה, זה פשוט יקר, אז תחשבו קודם אם אתם צריכים את זה או לא. אני אעלה במשך השבוע, תעקבו אחריי פוסט בנושא. יש לנו מאזינה, אמרנו? מאזינה. שלום.
היי, שלום דוקטור מאזינה.
היי, היי.
רציתי לשאול משהו לגבי נטרן, שני דברים, אם אני אספיק.
בסדר, נו.
לשאול לגבי הימים האחרונים שהיו מאוד חמים, והיא אומרת לשתות כמובן הרבה מים, עבר לכמות, אני בדרך כלל שותה 2 ליטר, שתיתי אפילו 3 בימים האלו שגם יצא.
אולה, לא.
זה קצת הרבה.
למה הרבה? אני שותה יותר.
זה יותר מ3, את אומרת.
אני כן, אני צמאה, מה?
אז אני שמעתי משהו, לא יודעת אם זה נכון או לא, חיפשתי ברשת, לא ממש מצאתי, שנתנו לחיילים לאכול צ'יפ, טאפו צ'יפ, שזה עתיר מלח, בגלל שנתנו להם הרבה מים לשתות שלא התייבשו, ואז נתנו להם טאפו צ'יפ כדי, כאילו, שזה מדלג את המלחים, אז הם עשו אחרי זה צ'יפ. שמעת על זה? זה נכון?
לא, אני לא יודעת כאילו, אבל מה השאלה בעצם?
אם נגיד אני מגזימה בשתייה נניח ביום מסוים, האם זה נכון לאכול צ'יפס אחרי זה?
תראי, אני חושבת כזה דבר. אני לא מתייחסת רגע לחיילים, כי יכול להיות שזה היה טעות מטורפת, קודם כל שזה לא דבר בריא, כל החטיפים המתוגנים בכלל לא בריא.
לא, ברור, אני לא מדברת ברגיל.
ורגע, לא, גם באופן לא רגיל, לא אוכלים, יש דברים שלא אמורים להיכנס לפה. אבל אני כאילו, במחשבה שלי, זה שבן אדם אמור להקשיב לגוף, וכשהוא נמצא, כמו הסביר כבר חיילים, בגנן, או מי שעובד בחוץ, ומי שנמצא בחוץ, ומזיע הרבה, צריך לשתות הרבה. חייבים לשתות הרבה, ולהקשיב לגוף עצמה, תשתי, לא להתחיל להגביל את עצמך, ולעשות חשבונות, וכמה שתיתי, וכמה לא שתיתי. הגוף יודע לכוון מצוין, ואם את שותה יותר מדי, אז יש לך יותר פיפי, ואם את שותה פחות מדי, אז יש לך פחות, והוא יותר צהוב כהה. חשוב, 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 להקשיב לגוף ולשתות בכמות טובה, זה סופר חשוב. רוב האנשים שותים פחות מדי, ולא יותר מדי.
אבל יש גם כאלה שמגזימים.
עכשיו, לגבי כאלה שמגזימים, יש מצב של באמת שיוצא להם מהגוף יותר מדי מינרלים, גם בשתן. להגיד לך שזה מצב שכיח, כלומר נפוץ, לא. זה יחסית מצב נדיר. אם את נדמה לך ששתית יותר...
אבל זה מצב מסוכן, אם חלילה מישהו...
מה יותר מסוכן? בואי נלך על זה. יותר מסוכן זה עודף מלח שרובם אוכלים. יותר מסוכן בהרבה זה עודף מלח. את לא צריכה לחשוש מששתית יותר מדי, כי בחום הזה שיש ב, 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 בתוך המזגן בבית שלי, שאני שם אותו בעוצמה יותר גבוהה ואני מזיעה, אז אנחנו טבעי שנהיה יותר צמאים. אם את הולכת לשירותים כל חצי שעה ועושה ליטר שתן שקוף לגמרי, יכול להיות שאת שוטפת מלחים בגוף, להתחיל לאכול בכוונה מלח בגלל זה, זו טעות.
זה טעות.
לא, בטח שכן, הרוב האנשים אוכלים יותר מדי מלח, זה הבעיה המספר 2, בעיה מספר 1 זה שאוכלים יותר מדי סוכר, שזה גורם לכמעט כל המחלות שיש, ובעיה מספר 2 זה שאוכלים יותר מדי מלח במאכלים מתועשים. את אפילו לא יודעת איפה נכנס לך מלח לגוף, בתוך הבשר שעבר הכשרה, ובתוך הלחם, ובתוך כל דבר יש לך שם מלח.
אפילו הפקת אפייה, אפילו הפקת אפייה.
עזבי, הפקת אפייה עצמה כפית לכל ההוגה, זה חסר
במשמעות. אז זהו שבזמן האחרון אני רואה, אני מתקשר לשאלה השנייה, שאני רואה המון תפריטים במיק ברשת, של נגיד הכנת הוגה אישית, כן, בספל, כן?
נו.
לבן אדם אחד, ואני שמה שם כפית אבקת אפייה, זה בשקט יש לי שם יותר מ-600 מיליגרם, בספר אחד, כאילו לבן אדם אחד, זה המון, לא? כי יש גם כמות מטורפת של נטרן באבקת אפייה.
אני אבדוק כמה נטרן יש לך באבקת אפייה.
13,000.
בדק 13,000, וזה בכפית שהיא 5 גרם, נכון, את צודקת, אבל רק שתדעי שיש כמות מלח כזאת בשלוש פרוסות לחם.
אוקיי.
אז אני לא יודעת כאילו למה את משווה את זה, אבל אסור לך לעבור נגיד 2.5 גרם, אז 600 מתוך זה זה הרבה, אבל זה לא, כאילו, את לא מבהילה אותי. בכף רוטב סויה יש יותר בהרבה, ב-100 גרם בולגרית יש פי 3.
ודרך אגב, זה מתקשר למישהו אחר שהתקשר מקודם. כן. ברסק עגבניות גם יש איזה כמות.
לא, לא, בטלה, היא לא משמעותית בכלל. כן, אנחנו צריכים לסיים, יש לי מתכון, אז אני אשמח לדבר איתך, היה מאוד מאוד כיף, תתקשרי עוד פעם שבוע הבא, אם יש עוד שאלות, אני אשמח. תודה רבה רבה. אוקיי, אז אני רוצה לשתף אתכם במתכון לקרקר, קוסמין וסומסום. אבל לפני שאני אגיד לכם מה עושים, רק חייבת להגיד לכם שקוסמין זה מילה יפה ללא ערך בריאותי. כן? קמח קוסמין זה שם יפה, אבל זה לא שזה יותר בריא מקמח אחר. נגיד יש קמח דורום על הפסטה כתוב, כן? אז זה סוג של חיטה. קוסמין זה סוג אחר של חיטה, הוא לא יותר בריא. הוא רק סוג של חיטה, יש גם קמח קוסמין לבן. אז במתכון שלנו יש כוס קמח קוסמין מלא, כוס שיבולת שועל מלאה, 4 כפות צ'יה או פשטן, 0.5 כוס סומסום, 2/3 כוס תערובת גרעינים, דלת חמנייה, כפית מלח גס, 2 כפות שמן זית ו2.5 כוסות מים. מי שלא זוכר, זה יהיה באתר של הרדיו אחר כך, פשוט מערבבים את הכל, שותחים את זה על 3 תבניות אפייה, אופים, חותכים לריבועים אחרי בערך 10 דקות, מחזירים לתנור לעוד איזה 0.5 שעה של אפייה בחום יותר נמוך, ב-150 מעלות בערך, והקרקרים המושלמים האלה, 35 קלוריות ליחידה בלבד. אז אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה. אני שוב יעלה פוסט על המגנזיום שדיברתי עליו במשך השבוע, תעקבו אחריי. אני רוצה להודות גם למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לאופק קולר, ולאליעזר בן יהודה. אני גם מחר בבוקר יעלה לכם פוסט על למה כדאי לשמור קטניות וקמח במקרר, ואיך זה הורג שם את החרקים והביצים, אפילו הקפאה קצרה. שבת שלום לכולם, נשתמע בשבוע הבא.